הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב, חנוכה והתקופה. אומרת התורה, בינו שנות דור ודור. בוא נלך אחורה להתבונן מה שהיה. בזמן תרבות יוון רצו לכבוש. אנו רגילים שרוצים לכבוש כדי להשיג כסף, כדי להשיג שליטה, כדי להשיג כבוד, כדי להשיג עוצמה, כדי להשיג כוח, תהילה. אבל תרבות יוון היה לה חזון תרבותי. הם רוצים לכבוש... לא רק להרוויח כסף, שליטה, הם רוצים שהעולם יקבל מסר תרבותי וחינוך. חינוך האנושות לאמונות, למדע, לפילוסופיה. הגישה של היוונים הייתה לא רק לכבוש ולנצח, אלא שהנכבש ירצה לקבל את תרבות יוון. פלורליזם, כל אחד והתרבות שלו, כל אחד והצרכים שלו, כל אחד והרגשות שלו, העיקר לא תהיה אמת מוחלטת. וכמובן שהיהודים... לא מוכנים לוותר, לא מוכנים לקבל. גם כיום רואים שהתרבות החילונית מנסה לומר, למה אתה צריך לומר שלך יש את האמת, אין אמת אחת. יש כל מיני צרכים לבני אדם, יש כל מיני גישות, הגישות, הרגשות הם המכריעים, הם החשובים, הרגשות, הצרכים, הם מייצרים את הגישות, את המערכת החשיבה של האדם. לפי הצרכים של האדם כך מספר הגישות, לפי הרגשות כך מספר הגישות, כי הצרכים והרגשות מניעים את הגישות, האופי של האדם. וכך האדם מרגיש נפלא שיש לו רעיונות שנותנים ביטוי לרגשות שלו, אבל בעצם הוא לא פועל לפי האמת, אלא לפי הרגשות. לזה הוא קורא, כל אחד והאמת שלו, זוהי טעות. זה לא כל אחד והאמת שלו, זה כל אחד והרגשות שלו. הרגשות נוצרו בתהליך טיפוח הדעות של האדם בכל מיני מישורים בחיים. לכן הגישה היהודית אומרת, יש אמת אחת. היהדות אומרת, יש אמת אחת. מה עומק הדברים מבחינת זווית הראייה של הצרכים והרגשות של האדם? כשאומרים יש הרבה אמיתות, בעצם אומרים שיש מקום לכל הרגשות של האנשים, וכשאומרים שיש אמת אחת, בעצם אומרים אם אתה מרגיש שאתה אוהב לאכול אוכל מסוים, ואם הוא לא כשר, או בשבת אתה אוהב לעבוד בגינה שלך, או אתה אוהב חיי הפקרות, מה שאתה אוהב זה רע. האדם שומע... מה שאני אוהב זה רע, זה אומר שאני רע. מפרשים את המשמעות של אמת אחת. אם יש אמת אחת, זה אומר שאתה נלחם במה שאני מרגיש, אתה נלחם בצרכים שלי, אתה נלחם בי. בחנוכה אומרים יש אמת אחת. זה שורש האנטישמיות. בהר סיני ירדה אמת לעולם, בהר סיני ירדה השנאה של אומות העולם כלפי עם ישראל, ונעמיק. בתורה כתובים שני דברים הופכים, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים, ואמרו רק עם חכם ונבון, כך יאמרו על עם ישראל. ומצד שני כתוב, והיית למשל ולשנינה, ועוד הרבה ביזיונות שיבזו אומות העולם את עם ישראל. ואלה פסוקים שונים שמדברים על תקופות שונות, מצבים שונים ברוחניות של עם ישראל. נאמר על עם ישראל, והיית המלכת כהנים וגוי קדוש להשפיע על העולם. מצד שני אנו צריכים להתרחק מתרבויות של עולם הזה, אנו צריכים לשנות, להשפיע, אבל לא להיות מושפעים. להשפיע, לא להיות מושפע, זה לא קל. זה כמו, משל, אם אנו רוצים מים חמים, אנו רוצים לחמם את המים. אנו צריכים אש, אבל המים מחבים אש. מה נעשה? איך אפשר לעשות שהאש תחמם את המים והמים לא יחבו את האש? צריכים מחיצה, יש סיר, יש אש מתחת, והסיר מהווה מחיצה, וכך המים לא מחבים את האש. עם ישראל, עם לבדד ישכון, להשפיע דרך הבדלה, לא על ידי התערובת, התערבות, התערות עם אומות העולם. אם המחיצה רופפת, מה עושים? אז הקדוש ברוך הוא מייצר חציצה ומחיצה. חציצה ומחיצה אחרת. מהי המחיצה שעושה הקדוש ברוך הוא? קוראים למחיצה הזו אנטישמיות. המחיצה היא מהותית. ונעמיק, פרעו חולם חלום. הוא מספר ליוסף, בחלומי הנני עומד על שפת היור. זה מה שמספר פרעה ליוסף. אבל כשבתורה בתורה כאשר מתואר החלום, הוא מתואר אחרת. החלום מתואר שפרו הוא על היור. ליוסף הוא מספר שהוא על שפת היור. מדוע משנה פרו את הפרטים? אז זוהר אומר שהוא שינה את הפרטים כדי לבחון את יוסף. אבל יוסף אמר, שפת לא ידעתי, אני לא מכיר בחלום שלך שהיה שפת היור. אתה היית על היאור, אמר פרעו, אם ככה, אין חכם ונבון כמוך. מה ההבדל הגדול? מה עומק הדברים? מה זה משנה אם פרעו על שפת היאור או על היאור? מה המשמעות העמוקה? המדרש אומר דבר נפלא, הרשעים מתקיימים על אלוהיהם. היאור הוא סמל של כוח ועוצמה במצרים, הוא אלוה, הוא כמו עבודה זרה מקור הכוחות, ולכן פרעה עומד על היאור, לי יאורי ואני עשיתיני, כלומר האדם הוא מעל העבודה זרה. הצרכים שלו הם הקובעים, הרצונות שלו הם הקובעים, הרצונות הם המחליטים, אבל צדיקים אלוהיהם עליהם, כמו שכתוב השם ניצב עליו. אנחנו לא מכוונים את הדעת, אלא הדעת מכוונת אותנו. אנו לא קובעים לדעת, אלא היא קובעת לנו. אנו לא מיישרים את הדעת, אלא היא מיישרת אותנו. אנו מיישרים את הרגשות והצרכים שלנו לדעת, לאמת, להקדוש ברוך הוא. בטל רצונך מפני רצונו. היאור הוא אלוהה של המצרים, כמו שאומר רש"י. לכן המכה הראשונה הייתה דם. מדוע? להפוך את מימי היאור לדם, כי הקדוש ברוך הוא נפרד תחילה מאלוהיהם. לכן פרעה ראה שהוא עומד על היאור. הרשע הוא המחליט לפי הרצונות והדעות והשכל שלו. מה הערך הכי חשוב? מהי האמת? ומהי האמת? ומהו הגיוני? ומהו היעיל? האדם קובע לפי רגשות ליבו, לפי מה שהרגש מכוון, מה שהצרכים קובעים. הצדיקים הם יודעים שהקדוש ברוך הוא גבוה מעל גבוה, לגדולתו אין חקר, ולכן אנו מחפשים תדיר מה אמר הקדוש ברוך הוא בהר סיני, מה התכוון הקדוש ברוך הוא, איך נזכה לקיים את רצון השם. לכן הרשע הוא גאוותן והצדיק הוא עם ענווה, לא בגלל שפלות, לא בגלל נחיתות, אלא מתוך חוכמה בריאה ומדויקת. וכך אנו רואים את השפה של פרעה מול השפה של יוסף. פרעה אומר ליוסף, שמעתי עליך שאתה חכם גדול, אתה יודע לפתוח חלומות, אתה אדם מיוחד, אתה אדם נדיר, אתה זן מיוחד. הוא מעורר בו את הגאווה, ובעולם המושגים של פרעה גאווה זה ערך, ולכן לעורר אצלו את הגאווה כפי שפרעה מבין, אז הוא חושב שהוא מפרגן ליוסף. כך עושה פרעה, הוא מפרגן ליוסף כפי עולם המושגים הידוע והמוכר לפרעה. אבל כאשר יוסף שומע את המחמאות האלה, מיד אומר, לא, בלעדי אלוקים יענה את שלום פרעה. החוכמה שלי היא לא החוכמה שלי, אלא היא חוכמה עמוקה. היא לא חוכמה שנובעת מתוך חיפוש אחרי הצרכים שלי, לא. היא לא צרכים ורגשות שמנהלים את המוח של האדם, לא. אלא זה מוח שמחפש את האמת, איך לכוון את הרגשות לאמת, אלא הקדוש ברוך הוא. וזוהי עומק המידה והתכונה, עומק מידת הענווה, חיפוש האמת. לכן אומר יוסף, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. זה ההבדל בין פרעה שהוא חלם, שהוא עומד על היאור, והוא מספר ליוסף אחרת שהוא עומד על שפת היאור. אומר יוסף, לפי התרבות שלכם, אתה פרעה בתרבות שלי יורי ואני עשיתיני. התרבות של פרעה הוא מרכז העולם, הוא מרכז החשיבות. אם כן, הרגשות שלו הם המרכז, הצרכים שלו הם המרכז. אם זו הגישה, אין סיכוי שאכפת לך מהיאור שלך כל כך הרבה עד שאתה תעמוד על שפת היאור. לא, ודאי שלא. אדרבה, המהות שלך, העיקרון שלך, אתה עומד על היאור, על היאור בעצמו. מדוע? כי אתה הוא מקור הכוח והעוצמה. כך פרעה, אתה הוא מקור הכוח בעיני עצמך. אתה קובע, מי קובע הצרכים שלך, הרגשות שלך. אפשר לראות הרבה אנשים דתיים שאומרים, יש מצוות שהם מקיים ויש כאלה שקשה לקיים, ולכן זה לא בשבילי, או זה לא בשביל הדור הזה, וכל מיני אמירות בסגנון הזה, אמירות שהן, כמו שאמר פרעה, אני עומד על היאור, אני קובע, הרגשות שלי, הצרכים שלי, הם יקבעו מה הדבר הנכון והחשוב לעשות. כעת בוא נראה מה כתוב בבני סוחר, כתוב בתהילים. עדות ביוסף, שמו בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, יוסף יצא מבית האסורים ביום ראש השנה, ועוד שנית וספה לו ליוסף עוד, היי, לא רק יוסף אלא יהיה הוסף. אז יוסף אומר, יוסף מספר שפת לא ידעתי, והפסוק בתהילים אומר, עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי, יוסף אמר שפת לא ידעתי, בתהילים כתוב על הפסוק שמציין, שפת לא ידעתי את השם של יוסף שהוא יהיה הוסף, תוספת עוד, היי, למה? מדוע? מה משמעות הרעיון? יוסף יצא עם בית האסורים ביום ראש השנה. ראש השנה זה היום שבו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. וכשאנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, זוהי מדרגה שישים מידת הענבה והאחנה והביטול לרצון השם. יום ראש השנה. ואותי כתוב בהקדמות שהיא עת הכלילה עוד קלה בלי ממשות. רק הבל. האות ה' היא סמל לענבה. הענב הוא זה שלא מחפש לבטא את הצרכים והרגשות והרצונות שלו בכל מחיר ובכל מצב, לא מתוך נחיתות, לא מתוך טיפשות, אלא מתוך הבנה עמוקה, רצינית וברורה, החליטית, שהרצונות והצרכים של האדם הם לא אותנטיים, הם מגיעים בעקבות מחשבות שטיפח האדם במהלך החיים שלו. אם האדם טיפח פחד וחשש מחברה, ולכן כיום הוא גם פיתח אופי מופנם בהתאם לזה, זה לא מוכרח להיות ככה, זו לא גישה שהיא חובה, אלא זו גישה שנוצרה בעקבות ריבוי חוויות ופרשנויות לחוויות שגרמו לאדם להגיע למסקנה הזאת. לדוגמה, העבירו עליו ביקורת והוא אמר, אם הם אומרים הם צודקים, וכך פיתח האדם גישה עקומה, ועל בסיס זה הוא בורח מאנשים, נעלה ורגיש, הוא לא פיתח גישה שהוא חייב להיות ככה, אלא גישה שמגבילה אותו בחיים. אבל הוא עלול לא לחפש להשתנות, בגלל שהוא מקבל כל רגש, כאילו זו דעת, וכאילו כל רגש הוא קדוש, וכך הוא מוגבל. הדת שלו, הפתי יאמין לכל רגש, גרם לו להישאר תקוע באותו מקום. אז האות ה' היא סמל. סמל למידת הענבה. סמל למידת הגמישות, וזוהי החוכמה. חוכמה גדולה, לא להיות מקובע, להיות גמיש. גם אברהם, הוסיפו לו את האות ה' מאברהם לאברהם. על מלכות יוון נאמר, כשעמדה מלכות יוון הרשע על עמך ישראל להשכיחם תורתך, להעבירה מחוקי רצונך. הם רוצים לשמוע תורה ולא תורת השם, מוכנים לשמוע שיש תורת האדם, תורת הרגשות, תורת התחושות, תורת המדע, תורות שונות או אמיתות שונות, אבל אמת אחת לא, מה פתאום. לכן יוון החושך החשיכו עיניהם של ישראל. אז אם עם ישראל שומרים על עצמם, הם מייצרים מחיצה. ואז לא מייצר הקדוש ברוך הוא מחיצה. הקדוש ברוך הוא מלבד את ההיסטוריה של העם, שבכל זמן צריכים להיות עם ישראל שמורים. ואם עם ישראל לא עושים מחיצה, אז הקדוש ברוך הוא מייצר את המחיצה. וכך עם ישראל, כאשר הם היו בין העמים, תמיד היו תלונות על היהודי. אם הוא רוצה את ארץ ישראל, אז אומרים לו, מה פתאום, זו ארץ שלנו, הארץ הוא נכבשה, די פלוני אלמוני, ומה זו אחרת? אבל אומר רשי, תגידו שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא ברא את ארץ ישראל, והוא נתן אותה למי שהוא רוצה לתת אותה, והוא בחר לתת אותה לעם ישראל. צריכים לדבר בשם הקדוש ברוך הוא, קשה. אבל לפחות שאנחנו נדע לומר לאל זר אשר בקרבנו, שהכוח שלנו והזכות שלנו בארץ ישראל היא אך ורק מפני המצוות, כי מפני חטאינו גלינו מארצנו. ומה מטרת הצרות והאיסורים? להחזיר למסלול הבריא, האיסורים מיישרים ולישרי לב שמחה. לחזור, להתיישר, לשליחות, למטרה, לייעוד, לתפקיד, ואם לא, מגיעים לברירת מחדל, לצרות והאיסורים. כשעם ישראל מנסה להתחבר יותר מדי לסטטיסטיקה, לטבע, אז הקדוש ברוך הוא כמו מייצר מערכת התנגדויות. אז יש מערכת של מחיצה. בזמן המן ישנה סעודה גדולה. רוצה המן לחבר את עם ישראל לסעודה. מדוע? למה כל כך חשוב לו שעם ישראל יתחברו לסעודה גדולה? הוא רוצה שתהיה התבוללות. ואז אם תהיה התבוללות, אין שמירה רוחנית, אפשר לפגוע בהם. כך אמר לפני 200 שנה מנדלסון, אהיה יהודי בביתך וגוי בצאתך. אחר כך מקבלים סתירה חזקה מהמציאות, והמציאות הטבע זה כמובן האסתר של הקדוש ברוך הוא, שהרי הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים. גם בזמן גלות בני ישראל, בזמן אסתר ומרדכי, היו צרות, ואז הייתה ישועה בכל אופן, לא כל עם ישראל חזר בתשובה, חלקים רבים לא עלו לארץ, וגם מי שעלה, חלקים היו מתבוללים ולא הכירו את כל המצוות. אבל בכל אופן נשאר חלק חזק ומהותי בעם ישראל שנשאר נאמן לקדוש ברוך הוא. בזמן גלות יוון, תרבות יוון, רוצים לכבוש את הלב של העם, את היצרים של העם. יש לי יוון חוכמה, אין להתעלם מהחוכמה של יוון. עד כדי כך מברכים, ברוך שנתן מחוכמתו לבשר ודם על חכם יוונים. בבית שני, בזמן הזה חשופים חזק כמו לתרבות יוון, תרבות החוכמה בגויים תאמין. אבל צריכים לזכור, הנוסח של הברכה הוא אשר נתן מחוכמתו לבשר ודם. שהקדוש ברוך הוא נתן מחוכמתו למי? לבשר ודם, בשר ודם עם יצרים, עם אש בוערת לעבירות ואינטרסים. אין לנו בעיה עם המדע, המדע הוא בסך הכל חקר המציאות הנפלאה והמופלאה שהקדוש ברוך הוא ברא למעננו עולם חסד יבנה. הבעיה היא לא במדע, אלא אנשי המדע שהם חוקרים, אבל גם מכניסים את האינטרסים והמסקנות שלהם אודות משמעות החיים. זוהי תרבות יוון, חוכמת הטבע, הכימיה, פיזיקה, ביולוגיה, רפואה ועוד חוכמות נפלאות, זה הטבע שהבורא ברא. אם כך לומד את זה האדם, זה נפלא, זה מחזק ביראת שמיים. הבעיה היא כאשר האדם לא לומד חוכמת הטבע כדי להיות ירא שמיים, אלא כדי לחזק את חוכמתו בעצמאותו הקיומית, כאילו שהוא יכול להסתדר לבד בלי בורא לעולם. וכאן הגיעו חכמי יוון, לוקחים את המתנה של הבורא, במקום לגלות ענווה הם מפתחים גאווה. חוכמת המדע היא גילוי המציאות, אבל חוכמת התורה היא קיום המציאות, היא סיבת המציאות, היא משמעות המציאות, וזו גם התורה משנה את המציאות. זוהי הגישה התורנית, חוכמה בגויים תאמין יש, חוכמה יפה, אפילו מרגשת, אבל זו רק חוכמה, חוכמת גילוי המציאות. לא יותר מאשר גילוי המציאות, וזה באמת מרגש. יש את החוכמה, חוכמת התורה שהיא השפעה על המציאות, שהיא סיבת קיום המציאות, זוהי חוכמת התורה. אמת יש רק אחת. אבל היוונים לא רוצים לשמוע אמת אחת, ובהמשך ההיסטוריה מגיעות דתות שונות, כמו נצרות ואיסלאם, שהן אומרות יש אמת אחת, אבל הן מדברות על אמונה בלי ראיות, בלי הוכחה. יוון זה היה רק שכל, בלי משהו שהוא מעט מעל עולם השכל. כמובן היהדות היא עם מימדים שהם מעל עולם השכל, אבל ההיגיון מחייב שיש מעל עולם השכל, ההיגיון מחייב שיש בורא לעולם, ההיגיון מחייב שהיה מעמד הר סיני, ההיגיון מחייב שהיה שמירת התורה שבכתב ותורה שבעל פה עד היום הזה, ההיגיון מחייב שנאמין בעולם מושגים מופשט הכתוב בתורה. אז אם כן, יוון רק שכל, נצרות ואיסלאם רק אמונה, בלי ראיות, בלי הוכחה, בלי היגיון, בלי סיבה ותוצאה, בלי הוכחה של עדים שראו מעמד מסוים, אלא הם פתי יאמין לכל דבר, אמונה בלי בסיס הגיוני. היהדות היא היגיון, אפשר לחקור אותו כמו שהתורה עצמה אומרת על המפגש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. בואו נשים לב, פרשת ויתחנן, משה רבינו אומר בצלך, מצאוך כל הדברים האלה צרות. גלויות בין האומות, מה יהיה? בצע לך מצאוך כל הדברים האלה, ואז זה יגרום למה? לבשבת עד השם אלוקיך. והפסוקים ממשיכים, כי הקדוש ברוך הוא כל רחום לא ירפה בברית בקשר בין עם ישראל לבינו עד רבה, יעזור, יחזק, לא ישחית, לא ישכח את הברית. ואז התורה אומרת, מדוע הקדוש ברוך הוא מעניש את עם ישראל? למה? כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו? השמעם כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו, גוי מקרב גוי, במסעות אותות ומופתים במלחמה ביד חזקה, אתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלוקים, בגלל שעם ישראל זכה לראות מופתים וניסים, לכן בגלל זה הוא נענש יותר, כי הוא היחיד שראה, בגלל שהוא ראה את מעמד הר סיני, לכן הוא יותר ראוי לשמור על עצמו, ולכן איתם הקדוש ברוך הוא מדקדק יותר. האיסורים מיישרים, האיסורים ראויים למי שיש תפקיד וצריכים לכוון אותו. מוסרות, איסורים מיישרים, עם ישראל, המלכת כהנים וגוי קדוש, והאיסורים הם כדי ליישר את האדם. גם ארץ ישראל זו ארץ שלא פועלת לפי חוקי הסטטיסטיקה. לדוגמה, מי שעולה לירושלים ברגלים לא יחמוד איש את ארצך, לא יגעו לא בבית שלך, לא בקרים שלך. מצד שני, למה עוזבים את הארץ? מפני חטאינו גלינו מארצנו, ישנה הנהגה אלוקית, עם ישראל, בארץ ישראל כשם חיים על פי תורת ישראל, זה המקור לקידוש שם שמיים בעולם. מדוע? כי הם חיים בעולם טבעי, אבל מראים שהם בעל הבית על הטבע, הם משתמשים בטבע כדי לקיים במציאות את המצוות, אבל הם לא מוגבלים תמיד אל המשועבדים, לחוקי ולמצוות התורה. והתורה היא בעל הבית על המציאות. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.